טוב, אז אנחנו ממשיכים בחובת התלמידים, והרב מפיאסצ'נה אמר שיש לנו את הציווי והרגל שהם כלי תשמישו של החינוך, ועיקר החינוך הוא הביא מרש"י שחינוך זה התחלה, וזה התחלה בכיוון של יישום פוטנציאל, הוצאת מהכוח אל הפועל, ככה הוא הגדיר לנו, שלא כל התחלה נקראת חינוך, אלא דווקא התחלה שהיא ההתחלה של הוצאה מהכוח אל הפועל. וכשנאמרה תיבה זו על חינוך הבנים, ובנים פה אנחנו יודעים שבלשון חז"ל, בנים זה צאצאים, זה לא לאפוקי בנות. בנים זה כולל גם זכר גם נקבה, ישנו בנים דכין ובני נוקבין, בנים זכרים, בנים נקבות. בן זה תולדה. כשנאמרה תיבה זו על חינוך הבנים, אז הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו, והכשרתו של הילד שנמצאה בו במידה קטנה או בכוח ובהלם לבד ולגלותה. זה משפט מאוד חשוב. אנחנו קודם כל צריכים להבין את טבעו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מצפים ממנו משהו שמנוגד לטבעו. יש ילד שלא מסוגל לשבת שעות ברצף. כשאני גדלתי היו הרבה ילדים ש... היום היו קוראים להם נער נושר, והיה אחד שהיה טבח, והוא היה לו בן שלא היה לו את הסבלנות לשבת בכיתה, אז הוא לקח אותו לעבוד לצידו, הוא היה טבח בבתי ספר, הילד היה מבלה חצי יום עובד, אבל הילד נפח להיות בן תורה, לפחות שומר תורה ומצוות כמו שצריך, הוא לא היה בשוק, הוא לא היה בקניון, הוא לא היה על הרחובות, הוא גם לא היה בכיתה, אבל הוא התפתח. האבא הבין את נפש בנו ועזר לו להתפתח בהתאם לטבעו. אז קודם כל צריך להבין את טבעו של הילד. זאת אומרת, אין אחד מהטעויות שהורים עושים זה שהם יש להם אתגרים לאן הם רוצים שהילד יגיע, וזה לא הוגן. אני לא יכול להסתכל על ילד, לומר אני רוצה שאתה תהיה גדול הדור. אנחנו התלבטנו לאן לשלוח את הילדים שלנו, ויש תלמוד תורה אחד בשכונה שלנו, שהוא טוען שהמגמה שלו זה להוציא את גדולי הדור של הדור הבא. ואני אמרתי שאני לא רוצה לשלוח לשם. עם כל הכבוד להם. מי אמר שזה הבן שלי אמור להיות גדול הדור של הדור הבא? הבן שלי צריך שיתאימו, שיתנו לו אהבה, שיתנו לו חום, ושיתאימו את החינוך אליו, לא שיהיה להם אתגר שכל ילד יצא גדול הדור. זה גם לא תקין. לפי טבעו. והכשרתו של הילד. עכשיו, זה הרבה פעמים קשה להורה, כי ההורה חושב, מה, אז הילד שלי לא יאהב לקרוא, הילד שלי לא יאהב ללמוד, הילד שלי לא יאהב להתפלל. אולי. לאט לאט, כמה דברים אנחנו שינינו בטבענו. הרי רוב הדברים שאנחנו עושים זה כי זה הטבע שלנו. אנחנו אוהבים לחשוב כמה אנחנו טובים וגדולים, אבל באמת, אנחנו בעצם, אנחנו, ככה אנחנו מקדמים את עצמנו. אז זה לא הוגן לצפות אחרת מהילד. אנחנו יכולים לעזור לו לעדן את טבעו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהילד יהיה גס, אנחנו לא רוצים שהילד יהיה בן אדם שאינו מתחשב, אנחנו רוצים שהוא כן יתחשב, אז אנחנו יכולים לעזור לו לעדן ולפתח. אבל אנחנו לא יכולים להיות מנוגדים לטבעו. הגמרא, וטבעו זה גם כן טבעו של הגיל. לפני שבועיים, אז... בדרך הביתה מפה, מוצאי שבת, אז אני עם כל הפקלות, מוצאי סוכות, אז היו לי הרבה פקלות, ובדרך ראיתי שמישהו זרק איזה שולחן עם ארונית, שחשבתי מאוד יכול להתאים לנו פה לדירה בכוכב יעקב, עד שבסוף בעזרת שם נעבור לפה, אבל שיהיה מקום להניח תורים, בינתיים אנחנו חיים מתוך מזוודות. אז טוב, אז... הסתדרנו, אשתי לקראת הילדים, אני הובלתי את המזוודות קדימה, חזרתי והתחלתי לסחוב את הזה, וככה לאט לאט קידמנו את הארונית הזו עד הבית. בסדר. הנחנו את זה במקום ספציפי, במחשבה שנראה איך השלב הבא, נעביר את זה לכוכב יעקב, נראה אם מישהו מגיע עם רכב גדול. לא איחר הנער לעשות את הדבר, אני משאיר את זה שם, למחרת כל המגירות שבורות. למחרת הרגליים שבורות. במהלך השבוע אני ראיתי אותו הולך משולחן במצב טוב עם ארונית לחלקים. אז בשלב ראשון זה צער, אני טרחתי, מה שאתה מזיע להביא את זה הלאה. ואז אמרתי בליבי, יש את הגמרא, הגמרא אומרת שרבה היה קונה כלים ישנים לתת לילדים שלו, כי יש גיל שהילד בטבעו צריך לשבור. אז הוא היה נותן לילדים את הכלים, הוא היה קונה כלים ראויים ישנים, לתת לילדים לשבור, כי יש גיל שילד בטבעו צריך לשבור. אז אמרתי, בסדר, זה הטבע, אני מקווה שהילד שעשה את זה היה בגיל שזה הגיוני, שזה עדיין הטבע שלו לשבור. כי יש גיל שזה באמת, בסדר, זה מה שילד צריך לעשות. ואז בוקר אחד אני שומע דפיקות, בום, ממש, אני מסתכל מהחלון ואני רואה ילד בורח. הוא לא ילד קטן. אז זה כבר לא גיל שהוא אמור לשבור. והוא ממש עבד שם לשבור מדף מדף. אני שמתי את זה ליד איפה שאנחנו גרים, וראיתי, יש לנו, ברוך השם, זה 70 משפחות שגרים, זה הכל בניינים. אז יש לנו, לך תדע, זה ילד שבר. ראיתי איזה ילד זה. אז קודם כל, השלב הראשון אמרתי, טבעו. יש טבע של ילד לשבור, יש גיל שזה טבעי, אני לא צריך להגיב. זה שאני לא שמח ששברו לי את זה, בסדר, אוקיי, קיבלתי את זה חינם, איבדתי את זה חינם. בסדר, הלך לעולמו. אז זה שלב א', צריך לדעת, יש גיל שזה טבעו. שלב ב', זה ששמתי לב, ופה זה, אני עכשיו גולש שנייה ממה שהוא אומר, אבל זה גם כן דבר שצריך לתת את דעתנו עליו, וזה טבע ההורים. מי זה הילד ששובר לי את הארון? אז את השולחן. זה ילד שכמה חודשים קודם, שכנים באו אליי ואמרו, לך תדבר עם ההורים שלו. העירייה שתלה פרחים, והוא הלך ועקר את הפרחים, והביא ושתל אותם בחצר שלנו. אז הם אמרו לי שהם ניסו לדבר עם הילד, והילד אמר, מה זה משנה? זה סתם לגנוב מהמדינה. מה אכפת לכם? אז אני לא נכנסתי לסיפור הזה, כי היה לי ספק אם ההורים חולקים על הילד. ושלשום, או אחד, לפני כמה ימים, אני בדרך הביתה, ושכן אחד ניגש להורים ואומר, אתם יודעים, אתם פירקתם את הסוכה שלכם, שמתם את כל הסכך על המדרכה. ואני אישית נפלתי על הסכך שלכם, ואני חושב שאם אתם רוצים לפרק, תיקחו את הסכך, לזה לא משהו, אל תשאירו את זה על המדרכה, אני אישית כבר נפלתי על זה פעם אחת. אז מה ההורים ענו לו? כן, אנחנו כבר התקשרנו לעירייה כמה פעמים לפנות את זה, והם עוד לא באו. זאת אומרת, ותבינו, הפח זבל אצלנו זה לעבור את הכביש. זה מידה מסובך להורים. העירייה צריכה לנקות אחיהם. אז הטבע של ההורים, אחר כך, איך אני יכול לדבר איתם על זה שהילד שלהם הרסני? זה איפה שהם. זה ששכן כבר אומר להם, אני נפלתי על הסכך שלכם, אז חזרה לענייננו. אנחנו מסתכלים לסיפור הזה ותמהים, אבל האמת זה שכל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות שהוא בעצם חלש בו, ואנחנו לא שינינו את טבענו. יש מעט מאוד דברים שאדם יכול לומר, הטבע שלי הוא כזה ושיניתי אותו. אנחנו, כשאנחנו מדברים על להתאים את החינוך לטבע של הילד, אנחנו צריכים לדעת שאותו דבר אנחנו עשינו. ויש פה נקודה מאוד חשובה. כדי להסביר את הנקודה ואת רמת חשיבותה, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שהתרחש לפני 10 שנים, קצת יותר מ10 שנים. ממש עכשיו, לפני 10 שנים. אנחנו חוגגים עכשיו 10 שנים מאז שהתארסנו. אז כמה ימים לפני האירוסין, אני מקבל טלפון מאחד מרבותיי, מארצות הברית, והוא שואל אותי, איפה אתה? אז זו שאלה מוזרה, בן אדם בארצות הברית, מה אכפת לו, איפה אני? אז אמרתי לו, אני בחדר, בפנימיה, בישיבה, התקשרתי לה, יצאתי מהבמבה, שלחתי לחדר. אז הוא אמר לי, טוב, תישאר שם. למה? כי אני רוצה לדבר איתך. אז מה אכפת לך איפה אני נמצא כשאתה מדבר איתי? כי אני באתי ארצה כדי לדבר איתך. מה זאת אומרת, באתי ארצה כדי לדבר איתי? אני נחתתי לפני שעה, אני ממריא עוד 10 שעות, ואני באתי לדבר איתך, אני עכשיו צריך לדבר איתך, תחכה בחדר בפנימיה, אני בא לדבר איתך. אוקיי? אני אומר לכם סיפור מעשה שהיה, כך היה. טוב, אני מחכה בחדר בפנימיה, והוא בא. הוא אמר לי, תדע, אני עכשיו צריך לדבר איתך, כי אני יודע שאתה נפגש עם בחורה שאתה חושב להתארס איתה. לשאלה אחת ששאלת אותי, אני מרגיש שאולי לא היית מבין טוב בשיחת טלפון, אז אני באתי עכשיו במטוס לדבר איתך, כדי שתבין את הנקודה הזאת. וזו הנקודה שאני אסף לומר לכם. הוא אמר, היה לי, הנקודה הזו היא כל כך חשובה וכל כך מהותית, שאני לא רציתי מצב שבגלל שזה נעשה בטלפון, אני לא ראיתי את הבעות שלך, ואתה לא הבנת אותי, אז אני רוצה לדבר איתך פנים אל פנים. עכשיו, אני אומר את זה במשפט אחד, למרות שהוא דיבר איתי חצי שעה, אבל זה נקודה מאוד מאוד מהותית ועקרונית. אנחנו חיים בעצמנו, ורואים את העולם מתוך ההסתכלות שלנו עצמנו. כשאנחנו מסתכלים על בן אדם אחר, לפעמים אנחנו חושבים שהדבר שמתאים לו בטבעו זה התפשרות. וזה לא. זו הנקודה. הנקודה היא, אני אומר אותה במשפט אחד, מה שמתאים לטבעו זה לא התפשרות. יש מציאויות שהרבה פעמים אני הייתי רוצה שזה ייראה אחרת, אז אני חושב שאני עכשיו צריך להתפשר, כי זה מה שהוא צריך. לא. זה לא ש... אתם איתי? זה נקודה מאוד מאוד מהותית. אני מסתכל, בוא ניקח את זה בקטע של חינוך. אז לאדם יש בן, ולבן הזה לא מתאים לשבת וללמוד. מתאים לו להיות נגר, מתאים לו להיות נגן, מתאים לו להיות אלף דברים, אבל לא ללמוד. הוא יכול ללמוד כמה שעות ביום, הוא יכול ללמוד אולי שעה ביום, הוא יכול ללמוד אולי 20 דקות ביום, אבל הוא לא יכול לשבת וללמוד. יבוא אדם, יאמר, אבל אני חלמתי שהבן שלי יהיה כך וכך. עכשיו, בסדר, אני אתפשר, אני מבין, הרגע קראנו שהחינוך צריך להתאים לטבעו. זה לא התפשרות. זה בכלל לא התפשרות. זה איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, זה מה שמתאים לו, זה לא התפשרות. זה מה שהוא צריך, וזה הנכון. כל דבר אחר זה התפשרות. יכול להיות שאני פיתחתי לעצמי ציפיות שהן לא ריאליות. אני חשבתי שאני יכול לצייר תמונה, והתמונה צריכה, החיים צריכים להתקדם בהתאם לתמונה שאני ציירתי. אז אני עכשיו צריך אולי לנטוש את התמונה שאני ציירתי, וזה התפשרות, כי היו לי ציפיות שווא. אבל זה לא התפשרות אמיתית. זה שאני מתאים את הציפיות שלי למציאות האמיתית. אתם מסתכלים עליי איך שאני כנראה הסתכלתי עליו. למה באת במטוס כדי להסביר לי את הנקודה הזו? לא יכולת להסביר את זה בטלפון? הוא חשש, אם אני לא מבין את זה מספיק טוב, אז מי יודע מה יקרה עם השידוך? אני לא חששתי, בסדר, אבל מן הסתם הוא יותר חכם ממני.
איך הוא נחצה זה עוד
במילים אחרות. אני אספר לכם סיפור, להמחיש את זה במילים אחרות. לפני כ5 שנים, פנו אלינו זוג שהיו מאורסים. היא הייתה ממשפחה ענייה מאוד, ברמה שהאחים שלה עבדו כדי לממן את האוכל שאבא שלה שם לשולחן. אבא שלה כבר הרבה שנים לא עבד, והאחים שלה עבדו, והיא עכשיו הייתה צריכה להתחתן, אנחנו היינו השטחנים, כאילו של הזוג. אז היא באה מבית מאוד עני, והוא בא מבית גם כן, במצב כלכלי גרוע מאוד. אז החתונה הזו הייתה צריכה להיווצר משני משפחות, שבעצם היכולות הכלכליות שלהם היו מאוד מוגבלות. עכשיו, חודש לפני החתונה, אחרי שהיא בחרה כבר סמלת קלה, היא הלכה עם אחותה או עם חברה שלה, אני לא זוכר את הפרטים, לראות את הסמלת קלה, ופתאום היא ראתה שזה בכלל לא מה שהיא רוצה. איכשהו בפעם הקודמת שהיא ראתה את זה, זה היה נראה לה בצורה אחת, עכשיו זה נראה לה אחרת. הם כבר נתנו 4,000 שקל שהיא לא תקבל חזרה, ולמרות זאת היא הלכה ושינתה את כל הסמלת קלה, שהייתה צריכה להשקיע בזה עוד לפחות 4,000 שקל, אני לא זוכר את המספרים. אני רק זוכר ש4 הם כבר הפסידו. אז החתן בא אליי בתדהימה, ממש לא מבין. איך שייך מציאות כזו במצב הכלכלי שלהם, כשאחרים מממנים את זה מלכתחילה, איך שייך כזה דבר? התמיהה מובנת? מה התשובה לאור מה שדיברנו עד כה? אתה לא מבין את הטבע שלה. אתה לא מבין כמה חשוב הסמלת קלה לקלה. אתה לא מבין את זה, זה נכון, זה לא נפס בראש של בן. אני אתן לכם עוד דוגמה. היו לי, הסיפור הזה חזר על עצמו המון פעמים, אז בחור מכון מאיר נפגש עם בחורה, והוא חוזר בתשובה והיא חוזרת בתשובה, ושניהם מדברים על שמירת תורה ומצוות, וכשמתחילים לדבר על שמירת תורה ומצוות, אז היא אומרת לו, כמובן ששומרים את כל התורה ואת כל המצוות, רק אני לא בטוחה אם אני אחסה את השיער. אז הבחור לא מבין איך הוא אמור להקל את זה, מה זאת אומרת? יש דין לחסות את השיער. אז אשתי ניסחה פורמולציה להסביר את זה לבנים. אשתי אומרת להם, תדמיין לך שהיו מבקשים ממך מהיום שאתה מתחתן ללבוש מכנסיים עם מכנסיים ורודות עם לבבות עליהם. אתה צריך להסתובב ככה מעכשיו אילך, מכנסיים ורודות עם לבבות. איך היית מרגיש? פתאום, מה, זה מוזר לי, כולם לא ככה, ואיך אני, וזה לא... זה ממחיש שיש דבר, בן אדם שלא גדל עם זה, וכל החברות שלה לא ככה, ואמא שלה לא ככה, אז נכון שכל התורה כולה היא כבר מקבלת, לאכול כשר ולחכות ממסע החלב, אבל זה דבר מאוד מהותי לבת, השיער שלה. אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו הגברים. אולי אם היינו צריכים לחסות את השיער או להתגלח, זה היה קצת מדבר אלינו, אולי... שוב, זה הכל בא להמחיש את אותה נקודה, שיש לאדם אחר טבע אחר, שאני לא מבין אותו, אבל אני צריך לכבד אותו, ולכבד אותו פירוש הדבר זה לא התפשרות. כמו שיש דברים שחשובים לי, ואף אחד אחר לא יבין אותם, כך יש דברים שחשובים לו, ואני לא מבין אותם. זו הנקודה. אז אם לה זה חשוב לא לחסות את השיער, והיא אומרת, אני אעבוד על זה, ואני מקווה, ואני אשתדל, ואני אומר לכם שוב, אם הסיפור הזה היה קורה פעם אחת, ניחה, היו שנים שלא היה כמעט שבוע שלא נתקלנו בסיפור הזה. כאילו זה יש שנים ויש שנים. זה דבר מאוד מצוי, שכשבחורה חוזרת בתשובה, זה דבר שהיא אומרת, אני עוד לא עמדתי בניסיון הזה, אני לא יודעת אם אני אעמוד בזה. שאר המצוות היו לי יותר קלות, וזו מצווה שהיא יותר קשה לי. ואני לא יודעת אם אני אעמוד בזה. ייקח לי זמן לעמוד בזה. אז לנו, אנחנו לא מבינים את זה, אבל פתאום ממחישים לנו את זה. תלבש מכנסיים ורודות, ופתאום אנחנו מתחילים להבין מה זה. אז זו הנקודה. אני צריך לפתח את טבעו, זאת אומרת, אני לא יכול להציב ציפיות, להציב מטרה, ולומר, עכשיו אתה צריך להתאים למטרה, איפה שאני מדמיין שאתה צריך להגיע. לא, אני צריך להבין אותו. נכון, אני רוצה שהוא יהיה בן אדם, אני רוצה שהוא יהיה ישר. יש דברים בסיסיים שאני כן יכול לצפות ממנו. אבל ברגע שעברנו את הבסיס הזה, אני צריך להבין שיש לו טבע כמו שלי יש טבע. והסוד הוא שגם אני לא שיניתי את הטבע שלי מי יודע מה. כמה דברים אנחנו שינינו. מאוד נוח לנו לתפוס בדגל של המון דברים שלא אנחנו קנינו. אלא זה הטבע שלנו.
לכן הציפיות שלנו עם הילדים.
או.
הם יושלים עוד מה שאנחנו
תזכו. אז זה דיברנו שבוע שעבר. שזה ודאי צריך להכיר בזה. שזה לא הוגן כלפי הילד.
למה
הם
כבר בסיסים שכן אפשר לצפות כאילו?
לא, אז יש, אתה לא תאמר בגלל שזה הטבע שלו להרביץ, שאני אאפשר לו עכשיו להרביץ לכל הילדים. למרות ש, בהתחלת השנה, שאלנו את הבת שלי, את הולכת לכאן, למה תעשי שם? אז היא הסתכלה ואמרה, ארביץ לכל הילדים. אז הבנו שאנחנו עכשיו צריכים לעבוד עם הטבע הזה, ילדה בת שנתיים או שלוש, אומרת לך את זה, אוקיי, אתה צריך להתמודד מול זה. כאילו, זה מה ש...
אז זה בדיוק את הדבר כמו לשבור שולחן.
אבל יש דברים שאדם לא יכול לחיות בחברה איתם. יש דברים בסיסיים שזכותי לצפות ממנו. גם אם זה לא בטבע שלו, גם אם בטבע שלו זה להרביץ, אז אני צריך לפנח איתו, לקחת אותו לג'ודו וקראטה, ולתת לו את האפיקים להוציא את הכוחות האלה. זה כן. אבל אני לא יכול לתת לטבע שלו לשלוט עד כדי כך שזה יזיק. בסוף זה יזיק לו. אז שם אני נותן לו אפיק חיובי, נכון? גם פה אני אתן לו אפיק חיובי. אם יש ילד שצריך להקות הרבה, אז אני אתן לו לשבור עצים. היה לי פעם ילד שלימדתי שבא מבית שבוק, להורים יהיו גושים, והיה לו המון כעס. היה לו ממש, הוא היה נושך, ממש היה לו כל כך הרבה כעס תמון בתוכו. אתה מדבר על ילד בכיתה ה' ו' שעדיין נושך ילדים אחרים, זה ממש אתה... אוקיי, היה בו הרבה כעס. אז נתתי לו כל מיני דברים, לגזום עצים ולשבור עצים, בארצות הברית יש כל מיני, כי יש לך חצר גדולה, אז יש לך הרבה עצים לטפל בהם. נתת לו כל מיני פעילויות פיזיות של שבירה, שישקיע את המרץ שלו בזה, וכן הלאה, שישקיע את המרץ שלו בדברים שיוציא את כל הכעס הזה. הנה חינמי, יש אנשים או יש שלבים בחיים, אם זה הטבע, אז צריך ללמוד איך לטפל בזה. אני מסכים שיהיו מציאויות, אבל לא כל דבר אני צריך לכבד. יש יד שגונב בלי סוף, אז אני צריך למד לא לגנוב. חלק מהחינוך זה שיהיו מידות שאני כן אנתב. אני לא יכול כל דבר לומר הטבע שלו להרביץ, אז זהו, טוב, אז כל העולם יסבול. גם אם הטבע שלו להיות כעסן, אני צריך למד אותו לרסן את זה. אני צריך למד אותו, זה מה שאמרתי, אני כן עובד עם אל לעדן את המידות שלו. אני לא אוכל להפוך אותם, אבל אני כן צריך לעזור לו לנתב אותם.
משתמש בהם בצורה חיובית.
כמה שאני יכול, כן. כמה שאני יכול, כן. אבל יש גם צעד שאני צריך להתחשב בטבע שלו. מה שאני אוכל להניע נתב, יהיו דברים שהוא יצטרך להתאפק. יש דברים שאני לא אוכל לעזור לו. אני יכול לומר לך ש... יש הרבה דרכים שאם אתה קצת מקורי, אתה יכול למצוא דרכים לבוא לקראת הילד. אבל זה דורש מקוריות והרבה מחשבה. הרבה מחשבה. כדאי להתייעץ עם אנשים. הרבה פעמים. מישהו חשב על משהו שאנחנו לא חשב. זה שווה לשמוע. כן.
כן, זה עוד נקודה שזה גם נותן לנו הבנה שדברים... שהזולת אומר אומרת שלא בדיוק הגיונים בעינינו. אז מה, 8,000 שקל לשמלת כלה כשאין לנו לחם לאכול? איך תעשי? ומצידה זה הגיוני, זה צורך.
כן.
והשני, אז אם הדוגמה של הסיפור עם השכח, אז אם הילד כזה אתה צריך לעשות משהו אחרת, הוא ישפר לך את הבית, וההורים הם כאלו, אז מה הפתרון?
אין לי פתרון. אמרתי לאשתי, אין לי מה לעשות. לא רק זה, הם פירקו לבעל הבית שלי, אני שוכר דירה. פירקו לו את המרפסת. ממש אבן, תלשו. אז התקשרתי לבעל הבית, אמרתי לו, זו המציאות. אז הוא אמר לי, תתקשר למשטרה. אמרתי לו, ומה? אין לי דיבור עם ההורים. הרי ההורים רואים שהילדים מפרקים את המרפסת. אני לא מדבר איתך על לצבוע על קיר. אני מדבר איתך על לתלוש אבנים. יש לי מרפסת, תבוא לראות את המרפסת, אתה תראה את הפינה שפשוט תלשו אבנים. כל האבן הירושלמי הורידו, עד כדי שאתה רואה את הברזלים ממתכת. מה אני אעשה? אם ההורים לא מרסנים את הילד, שברו לי את ה... אני יכול לספר לך כמה נזק הם עשו לי, אבל אין לי מי לדבר. מה זה יעזור? ההורים גם יודעים שמבחינה חברותית הם אמורים לומר נו 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 זה לא בסדר. היה שלב, אבל זה לא התפקיד שלי לחנך את הילד שלהם. אני לא הולך לנצח פה.
אף אחד לא יחנך את ההורים.
נכון?
זה ימשיכו ואז...
100%, נכון, מה אני אעשה?
אתה תספור.
נכון, אני סובל. כל השנים שאני שכן שלהם אני סובל, נכון? אני יכול לספר לך סיפורים שהשאלתי להם, השאלתי לשכן, זה שני שכנים עם אותה גישה, שניים בבניין ככה. לאחד מהם השאלתי סולם חדש. ממש הבאתי אותו מהחנות, השתמשתי בו פעם אחת, ואז הוא הלך וצבע והחזיר לי את הסולם מלא צבע. עכשיו, אני גר בדירה קטנה, הסולם הוא בסלון שלי. יש קצת נפקמינה בין סולם יפה חדש בסלון, וסולם מלא צבע בסלון. זה משנה. אז אין לי מי לדבר. אמרתי לו, אז בפעם הראשונה שאמרתי לו, הוא אמר, אני אטפל בזה. כעבור שבועיים שלוש הוא לא טיפל בזה, חזרתי ושאלתי מה קורה עם הסולם. אז הוא אמר לי, לא, אני עשיתי את זה, אתה שאלת את זה שני שכנים, השכן האחר עושה את זה. עכשיו לך תתווכח. מה אני אעשה? זה מה שאני אומר, אני לא אשנה את ההורים. לא אשנה את ההורים, אני גם לא אשנה את הילדים, אני צריך למזער את הנזקים שלי וזה. מה אני אעשה? זה לא התפקיד שלי לחנך אותה.
ואם הם היו קרובי משפחה, או האם יש לך יותר אחריות, יותר דברים לעשות?
אז אתה פותח דבר מעניין. אני חושב שרוב האנשים לא מוכנים להשתנות, וברוב מקרים אתה לא מצליח לשנות, אבל אם יש לך אחיינים, אז יש אפשרות להצליח, וצריך לעשות זה מאוד בעדינות. אתם רוצים שאני אגלוש לנושא הזה? אז אני אספר לכם סיפור מעניין.
אני מרגיש ככה עם אנשים שאני מכיר, שככה אני, מה מילה, אני מאפס אותם? כאילו, זה ילד שכבר לא שייך, יש לעזור לו, ההורים הם כאלו, הוא כבר יש לו את הטבע שלו, אז לדורי דורות, השרשרת של המשפחה הזאת יהיו כאלה שאני לא אתן את הסולם.
נכון, במידה מסוימת כן. במידה מסוימת אתה לא תוכל, יש מעגלים מדי גדולים, וכל אדם צריך לנסות לפרוץ את המעגל שהוא בו. אמרתי לכם בשיעור הראשון, אבא שלי אומר, אנחנו כולנו הקורבנות של הבית שגדלנו בו. זאת אומרת, כל אחד יכול לייחס לבית שלו, אני כזה בגלל שאבא שלי היה כזה, אני כזה בגלל שאמא שלי הייתה כזו, אני כזה בגלל שהמורה היה כזה, כל אחד יכול לבוא עם התירוץ הזה. לכל אחד מאיתנו היה מערכת חינוך שהיא לא אידיאלית. ובאיזשהו שלב כל אחד יש לו את החיות לפרוץ את זה ולגדול מעצמו. זה נכון. קודם כל אני חושב שצריך, כמו בכל תוכחה, אז קודם כל יש כללים בתוכחה, וזה כללים שקיימים בזוגיות בין בעל לאישה, וזה כללים שקיימים גם כן ביחס לאדם אחר שהולכים לתת לו תוכחה. אז יש פה כמה נקודות שאחד אחד צריך ליישם אותם. דבר ראשון, צריך למצוא את העיתוי הנכון. צריך להיות קשר טוב באותו זמן. אם מדובר על זוג, אז צריך להיות בזמן שמותרים. צריך להיות באווירה חיובית. אני הרבה פעמים שאני צריך לנהל שיחה שבה אני הולך לגעת בנקודה חינוכית די ישירה עם אחד מהילדים, אני אעשה את זה בהזדמנות שאני מחזיק אותו ומחבק אותו ומספר לו סיפור, וזה מאוד קרוב ומאוד חם. כאילו, מה הנטייה שלנו? כשאתה כועס ויש פיצוץ והכל כבר בעייתי, אז אתה אומר, ולא רק זה, אלא את גם כל פעם שאת לוקחת את הרכב ואת מחזירה לי אותו בלי דלק. אם אתה באמת רוצה לפתור משהו, זה לא הזמן. כאילו, אתה לא עשית כלום, אתה הוצאת האוויר. אתה שחררת לחץ. אבל אם באמת התוכחה היא לתועלת, אז התוכחה צריכה לאמר מתוך הרבה שיקול דעת ובעיתוי של חום. אז זה כלל א'. כלל ב', זה צריך להיות מתוך אווירה חמה של דיבור, מחמאות, חיובי, להראות כמה אתה מעריך, להראות כמה אתה רואה את הטוב שבאדם. דבר שלישי, זה צריך להיות, עכשיו פה יש חילוק בין בעל לאישה לילד, עם אישה זה חשוב מאוד להביא דוגמה אחת, לא 10 דוגמאות. כי אם אתה תראה לה ש10 פעמים היא עשתה אותו דבר, אז בסוף היא תאמר לך, כן, זה אני. נתקעת. אין לך ברירה. זה אני. אכלת אותה. כן, זה. אכלת אותה. הוכחת שאני כזו, אתה צודק, אני כזו, להתראות. זהו. אז עם אישה, זה מאוד חשוב להביא דוגמה אחת. את יודעת שבפעם האחרונה שנסעת לחנות, וסיכמנו שלא נוציא מעבר לזה, אז זה בכל זאת יצא מעבר למה שסיכמנו. פעם אחת, אל תדבר על זה שזה כבר הפעם המיליון שזה קרה. כי אז אתה לא תשיג כלום. אתה הוכחת שזה אופייני, אז כבר זה אופייני, אני לא אשתנה. עם ילד זה קצת שונה. מצד אחד אתה לא רוצה להרוג את הילד, אתה לא רוצה לבוא ולומר לו, שיקרת לי פה ופה 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 ופה. אתה לא רוצה לעשות ממנו שקרן. מאידך גיסא הרבה פעמים זה חשוב להראות לילד שהתופעה הזו קיימת. שזה לא פעם אחת. שמע, אתה באת ואמרת שהטיול בוטל כשבעצם נסעתם לטיול, ואנחנו סיכם. אחר כך שאלתי אותך אם אכלת ארוחת צהריים, אמרת שאכלת ובעצם לא אכלת, אז רקת לפח ולקחת מהחבר. זה כן חשוב עם ילד לפעמים להראות לו באופן שיטתי, איך שזה מידע שהוא מתחיל לפתח, הוא צריך לשנות אותה. זה חילוק. ואם זה אחיין שלך, אם זה לא הבן שלך, אז צריך הרבה שיקול דעת. אם צריך לתת נקודה אחת, או לתת הרבה נקודות. אם הבן שלך הרבה פעמים יותר חשוב להראות לו כמה נקודות, אני תמיד אומר פה מאמר מוסגר, שהתוכחה צריכה להיות באיזון עם הכמות חום שאתה נותן. זאת אומרת, אם אתה נותן פי 10 חום לתוכחה, אתה יכול לתת תוכחה. אם אתה לא נותן פי 10 חום, אז אתה לא יכול לתת תוכחה. זה צריך להיות איזון. איזון זה לא שווה בשל. כי מילה אחת של תוכחה פוגעת הרבה יותר ממילה אחת טובה. זאת אומרת, נתת פי 10 חום, פי 10 מילים טובות, אתה יכול עכשיו לצפות, ואתה חייב לצפות, ולבוא לילד עם ציפיות. היה לנו זמן שאשתי הייתה בשמת הריון, ואז התינוק נולד והוא היה בטיפול נמרץ. היה לנו כמה חודשים שהיינו בבית חולים, לא היינו עם הילדים. אז היינו, אבל ברמה שממש שרדנו את החודשים האלה. אז באיזשהו שלב, היה לנו שלב שהיה לנו איזה כמה שעות שיכולנו לקחת את הילדים לקנות נעליים לפני החורף. הם צריכים נעליים, כן? התחלת שנת הלימודים. אז קפצנו לחנות, והילדים התפרו, סיסו ושמחו. ואשתי ואני, שנינו הסכמנו, שמאחר ועכשיו אנחנו כל כך הרבה בבית חולים, להם אין חיים נורמליים, אז אנחנו לא צעקים, אנחנו לא מוכיחים, אנחנו עושים את הכל בשיא המתיקות, כי המעט שעות שיש לנו עם הילדים בשבוע, חייבים להיות שעות חיוביות. יש לנו עוד זמן. אתם זוכרים, אמרנו, אחד מהעקרונות של חינוך, זה שלא בונים בין לילה, לא שוברים בין לילה. עכשיו זה לא הזמן לתפוס אותם קצר, עכשיו זה הזמן ללכת איתם. ובעל החנות תופס אותי הצידה ואומר לי, אתה חושב שאתה אבא של הילדים האלה? אתה מגדל גן חיות, אתה לא מגדל ילדים. איזה מין אבא אתה? אתה, אל מה אתה נותן להם ככה? ולמה אתה לא צועק עליהם? ולמה אתה לא נותן סתירה? אתה אמרת לא לטפס ומטפסים, אתה אמרת לא. אז כמובן ניסיתי לנהל את הדברים שלא יזיקו לחנות שלו. אבל לצעוק עליהם? לא. לכעוס עליהם? לא. אם אני לא יכול לתת פי 10 חום, אני לא יכול גם כן להביע את הדברים הקשים, כי הוא צריך את האיזון הזה. אז יש עידנים בחיים שאני לא יכול, נכון? אני לא יכול, זה לא יהיה לתועלת. אין פה את האיזון שצריך להיות.
זו התשובה אולי לאותו ילד השכן הזה שהתפרע, שכנראה שההורים לא יכולים לתת לו פי 10 חום, אז גם הם יכולים
לתועלת. יש עין טובה. אבל זו התשובה עליי. שאני כשכן, אם הייתי נותן לו פי 10 חום, היה לי איזשהו זכות דיבור איתו, גם כן על שמה, מה הלך פה עם השולחן הזה. אבל אני לא נותן לו פי 10 חום. ופה זה חוזר לנקודה שדיברנו שבוע שעבר, אם אני אדבר איתו על השולחן, אני מדבר על טובתו או טובתי. חינוך זה כשאני רוצה את טובתו. בגלל שהוא לא הבן שלי באיזשהו מקום, מה שמעניין אותי זה שהוא לא יערוס לי את המרפסת, ולא יערוס לי את השולחן. טוב, נגלוש עוד פעם. פעם קיבלתי אורח לחדר בפנימיה, והאורח הזה לא התחשב ברמות, לא נדבר על זה שהוא מיס מזוודות, כך שלא יכולתי אפילו להגיע למיטה, והפעיל מוזיקה ועשה רעש והעיר אותי 10 פעמים בלילה, ונכנס בהתחשבות ב-2-3 לפנות בוקר, והשאיר בלגן ולכלוך, וכל רמה של אי התחשבות הייתה שם. ואני אמרתי בליבי, אם אני אומר משהו, אני לא אומר מילה אחת לטובתו, אני אומר לטובתי. בוא נחשוב רגע, הוא חבר שלי, הוא יצא מפה עוד שבוע ימים. לא שווה לי לטובתי, לא שווה לי לומר כלום. אבל לטובתו, אני צריך לומר משהו. יום אחד הוא יתחתן, הוא צריך לדעת שהוא צריך לחשוב על מה שהלך פה. אז באמת ככה עשיתי. חיכיתי עד שהוא כבר הוציא את כל הפקלות, והיה בדרך כבר לשדה התעופה, והיה בדרך החוצה. אמרתי לו, שמע, אני רוצה לדבר איתך רגע. אני מאוד שמח שיהיה את הזמן הזה יחד, ואני רוצה שתחשוב, כי היו פה כמה נקודות שאולי צריך לחשוב עליהם. פעם בה שאתה מתארח אצל מישהו, אולי יש דרך שיותר טובה לעשות את זה, ונגיע עוד מעט לאיך כדאי לומר את הדברים. הוא קיבל את זה, קיבל את זה בחום. הוא שאל אותי, למה לא אמרת לי את זה במהלך השבוע שהייתי פה? אמרתי לו, כי במהלך השבוע זה היה לטובתי. אני מבחינתי, היה יותר חשוב לי לא לומר כלום, כי החברות שלנו שווה לי יותר מלומר משהו. אבל אז אמרתי לעצמי, אני לא הוגן כלפיך אם אני לא אומר משהו. הוא העריך את זה, אז הוא יכל לקבל את זה. כי הוא ראה באופן אמיתי שאני רק מדבר לטובתו. מבחינתנו הסיפור הסתיים. חזרה, אז מה אמרנו? אמרנו צריך אווירה חמה, צריך דיבור חם, צריך שלא יהיו אנשים מסביב, שזה לא פוגע בו, שאין את האיגו, שאני לא נאבק באיגו, שאני מדבר לפני אורחים, לפני האחים, לפני אנשים שהוא צריך להיאבק בגלל האיגו. צריך, אמרנו, לשקול חילוק בין האישה לילד, האם אני נותן 10 דוגמאות, אני נותן דוגמה אחת, שאם זה הבן שלי, יש מקום כן להראות לו באופן שיטתי, שזה דבר שהוא צריך לעבוד עליו. נקודה הבאה, אני חייב להגיע עם פתרונות. מישהו אמר, לא יודע מי אמר את זה, אבל זה נראה לי וורד כל כך חכם. רש"י אומר, ליתרו היו שבע שמות. יתר, כי הוא ייתר פרשה אחת בתורה. מה הפרשה שהוא הוסיף בתורה? ואתה תחזה מכל העם, כן? שיקים דיינים. אז שאלו, יתרו הרי התחיל את הנאום שלו הרבה קודם. נבול תיבול, גם אתה, גם כל העם, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות לבדיך, ואתה אשמע בקולי יצחה, ויהיה אלוקים ממך, היה אתה לעמול אלוקים. אז למה רש"י פוחר לנו פסוק, שלושה פסוקים אחרי התחלת הנאום של יתרו, זה הפרשה שהוא תיר בתורה. אז מישהו אמר, שלהעיר ולומר יש בעיה, זה לא דורש חוכמה. יתרו לא הוסיף פרשה בתורה, כי הוא בא ואמר, נבול תיבול, גם אתה, יש בעיה, זה לא יצליח. זה לא חוכמה, כולם יודעים להעיר שיש בעיה. החוכמה היא כשאתה מביא פתרון. וזה אחד מהכללים בתוכך. שבן אדם צריך להגיע עם כמה פתרונות, לא עם פתרון אחד. אם אני, יש לי עניין ש... אשתי צועקת יותר מדי על הילדים. אז אני צריך לבוא אליה עם פתרונות. איך היא לא תצעק? זה לא מספיק שאני אומר לה, אל תצעקי. הרי יש לה בעיה, בגלל זה היא צועקת. נתת לה פתרון אחר לבעיות שיש לה? נתת לה פתרון אחר לילד שמושך בשערות של אחותו? נתת לה פתרון אחר לילד שבא ושופך את כל מה שהכינה עכשיו? לילד שבא ומבלגן את כל מה שהיא סדרה עכשיו? אם לא הבאתי פתרונות אחרים, אם לא הבאתי הצעות פתרון אחרים, אז אני לא שווה כלום, ההוכחה שלי, ואין לי זכות לומר אותה. אז זה הנקודה הבאה שהיא מאוד מאוד חשובה, להגיע עם כמה אופני פתרון, או עם כיוון לילד איך הוא עובד על הדבר. הדבר הבא זה בזוגיות אנחנו ממליצים שהבעל ייקח על עצמו דבר שהוא עובד עליו בד בבד באותה רמת קושי, כי זה מאוד קל לצפות מאשתו שהיא תשנה משהו כשהוא עצמו לא עושה כלום. אם בן אדם מקבל על עצמו לשנות משהו שהוא באותה רמת קושי, הוא לא יצליח, ואז הוא יבין את זה שהיא לא מצליחה, וזה כללית מה שקורה. לא הוא מצליח ולא היא מצליחה, אבל הוא מוכן לקבל את זה. עם ילד זה סיפור אחר. כי אם הציפייה שלי היא בסיסית ברמה שאתה דיברת, ברמה שאתה לא יכול להרביץ לילדים בכיתה, אתה לא יכול לגנוב מאנשים, זה לא דין בי, זה לא זוגיות. האחריות שלי כהורה, זה לא משנה מי אני ומה אני מצליח. לי יש אחריות כלפיו כילד שהוא יכבוש את הנקודות האלה. גם שאני לא מושלם, אבל הוא עדיין צריך להיות, זה שלא יהיה במומים שלי. אבא שלי תמיד היה אומר לנו, אני המינימום שלכם, אני לא המקסימום שלכם. אתם לא יכולים להיות פחות ממני, אבל אתם חייבים להיות משהו יותר ממני. זה, בן אדם לא יכול, זה לא זוגיות. עם אשתי, אז אני צריך לבוא ולומר, טוב, את תעבדי על זה, אבל אני יודע שגם לי יש שם מה לעבוד, בוא נבחר נקודה שאני אעבוד, שהיא באותה רמת קושי, ונתקדם יחד. הדבר הבא שהוא גם כן יותר חשוב בזוגיות, אבל הוא גם חשוב בחינוך ילדים, זה לשבח את ההצלחות. הרבה פעמים אנחנו רק יודעים להעיר כשזה לא טוב, אבל צריך לדעת לשבח כשזה כן טוב, לתת כוח. ובזה יש איזון. לפעמים השבח הוא פועל נגדי. לדוגמה, אני מנסה לזכר, אני לא זוכר את הסיפור. אנחנו גרים בתחתית גבעה, בעצם יש עלייה מהבית שלנו לפינה. זו עלייה די חנה. אז ללכת עם הילדים, להם לוקח הרבה זמן לעלות את העלייה הזו. שלי זה לוקח פחות זמן, צעדים יותר גדולים. אז בבוקר אני שולח אותם החוצה שהם יעלו ויחכו לי בפינה. אבל מאחר ומכוניות חונות על המדרכה, אז אני אומר להם, אם אתם רואים מכונית זזה או עם מישהו בתוך המכונית, על המדרכה אתם נעצרים ואתם לא מתקרבים. אז תחכו לי, אז אל תתקדמו למדרכה. בוקר אחד, אני אומר להם, בוא נעשה תחרות, מי מגיע לפינה קודם. הייתי בטוח שאני יוצא עוד דקה מהבית, הם רצים. אז הם רצים, ואני יוצא מהבית. אני יוצא מהבית ורואה אוטו מתחיל לזוז על המדרכה. עכשיו הם לפניי, ואני מרחק מהם. ואני רואה אותם נעצרים ועומדים על הצד, מחכים שאוטו יזוז. ומחכים. יש תחרות, הם רוצים לנצח. ולמרות שיש תחרות, הם זכו שלא אמורים לזוז כשיש מכונית שזזה על המדרכה. בסדר? אני מגיע להם, ואני אומר להם כל הכבוד, ואני משבח אותם, ואני אומר להם, כשאתם באים הבית, אני אומר להם, לתת לכל אחד שוקולד, כל הכבוד. שאתם נעצרתם, למרות שעשינו תחרות, אתם זכרתם שכשיש אוטו, אתם לא זזים. בסדר? נשמע הגיוני? אני בא הביתה ואשתי מראה לי איך נכשלתי בחינוך. היא אמרה לי, מה, אתה עשיתם איזה משהו מיוחד. זאת אומרת, יש הווה מינה שכן והווה מינה שלא. בעצם זה היה צריך להיות מובן מאליו. יש מכונית, אתה יכול לשבח. אל תיתן להם שוקולד הזה. אם אתה נתן שוקולד הזה, מה אתה אומר להם? עשיתם משהו מעל ומעבר, זה לא מעל ומעבר, זה פיקוח נפש, זה סכנת נפשות. תתגמל אותם על משהו אחר, אבל לא על זה. זה יש לשבח, אבל יש גם להראות להם שוודאי שהם עשו נכון, כי זה הכל כך מסוכן. הם לא צריכים לקבל שוקולד על זה שהם לא נהרגו.
לא הבנתי. הבנתי מה שאני אומר, אבל לא הבנתי את ה... בסדר, אז מה? אני שיפרתי אותם
בשבוע,
אז מה
קרה? אתה נותן להם תחושה שהם עשו משהו לפני משורת הדין. זה לא לפני משורת הדין.
לא. הוא קיבל תשובה על משהו שהוא רק כשורה. הוא שם לב שהוא... למרות שהיה לו את האתגר של הניסוח, אז בכל אופן הוא השיקול דעת שלו, הוא עבד בצורה נכונה.
אני לא צריך לשפר אותו על זה שהוא לא הרג את עצמו.
אבל זה השיבוח.
מה?
איך אני משבח ילד?
אז היא אמרה, לשבח כן, אבל אל תלך מעבר לזה, לתת לו כאילו הוא עשה מעל ומעבר. זה, אתה רוצה שהוא ירגיש, מצד אחד כל הכבוד לו, אבל מצד שני, שהוא חייב את זה. לא שזה, ברגע שאתה עושה מזה משהו שהוא...
אז גם השיבוח הוא אולי מיותר.
יכול להיות, צריך לשקול איך לשבח, הנה חינמי. צריך לשבח, אבל צריך לשקול איך, הנה חינמי. אני כל כך התרגשתי מהחיובי, שאני בעצם טעיתי. אני מסכים איתה, במבט לאחור. בסדר. אני משתף אתכם, כי הרגע אמרתי שחלק מההוכחה, התוכחה צריכה להיות שאני יודע לשבח כשיש שיפור. אז אני אומר, גם בשבח, אני צריך להיזהר איך אני עושה את זה. כי יש דברים שצריכים להיות מובן מאליו, הוא צריך להבין, זה לא תקין שאתה מרביץ הילד האחר. אז אני יכול לומר לו, כל הכבוד שלמרות שכעסת על אחותך, לא הרבצת לה פעם. אבל אני לא צריך להתלהב כל כך שעכשיו זה כאילו, או כשאני עושה את זה, אני שמשון הגיבור. כשאני לא עושה את זה, אני אסך הכל בסדר.
אני חושבתי עכשיו להביא דוגמה לכיוון של, אם אני משבח ילד יותר מודע, לפעמים אני גם עוצר אותו שם, הוא לא מתקדם עליי.
זה גם יכול להיות, זה גם יכול להיות, אבל לא על זה דיברתי. כאילו, אני התכוונתי שלפעמים השבח נותן לו תחושה שהוא לא קולט שזה דבר בסיסי שהוא חייב לה. אני יכול לשבח אותו לפעמים, ומתוך זה לתת לו תחושה שזה לא בסיסי, ואילו זה כן בסיסי, זה עקרוני. ואז אני סותר את מה שאני מנסה להשיג עם השבח. זה מה שאני עשיתי לומר. אני ברור, כן, הגיוני? כן.
But it only gives the wrong picture to the children if you do it all the time, once or twice, you do it for these things. Only if you generally do these things gives it a wrong impression to the children.
הוא שואל, כולם הבינו את האנגלית? הוא אומר, זה רק אם באופן עקבי אתה מגיב מעל ומעבר על דבר. אז אתה נותן לו את התחושה שהדבר הזה הוא מעל ומעבר. אבל תגובה של פעם אחת לא תיתן לו את התחושה הזאת. זה כבר שאלה מאוד אישית של המבנה החינוכי של כל אדם. כאילו, אני לא בטוח שהתשובה תהיה שווה אצל כולם. זה תלוי כל כך על מה בן אדם, לדוגמה, נותן שוקולד, על מה בן אדם ואיזה סוג שבח. אני אומר, זה מאוד תלוי במבנה של כמה, מה השוקולד שווה בבית, לדוגמה.
אני לא מדבר על השוקולד, אני מדבר על הכיוון. אם אתה עושה את זה 10 פעמים, עם הסיטואציה כאלה, או משהו, אותו דבר, רק אחרי זה בראש בילדים.
אתה אומר שעל פעם אחת זה לא, אתה לא הורס את החינוך על פעם אחת. בסדר, אני לא חושב שעשיתי את העוול הכי גדול על פעם אחת. אני מסכים איתך. אני באמת לא, אני חושב שבאמת היה יותר טוב אילו לא הייתי עושה את זה. זה קשה להעריך בראש של ילד איך הדברים נקלטים. זה, אז מה פעם אחת עשתה? אני לא חושב שפעם אחת שינתה מהסכנה לפני משורת הדין. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני לא חושב שפעם אחת זה מה שישנה את הכל. אני רק אומר שפה, כשאנחנו דנים בחינוך, ולפעמים אתה צריך למד ילד, אתה לא יכול להרביץ עם מקל, אתה לא יכול להרים יד על מורה, אתה לא, כאילו יש דברים שאני צריך למד אותו, נכון? אתה לא יכול להתחיל לנסות לפתוח דלתות של מכוניות. אני לא יודע אם לכם היה את זה, אבל כל אחד מהילדים שלי, יש לו שלב שהוא עובר בכביש על המדרכה ומנסה כל דלת. עכשיו, חוץ מזה שזה עלול לעצבן את בעל המכוניות, יש מכוניות שבאמת עלולות להתחיל לנסוע, כשהוא פתאום שם יד על הידית של הדלת. זה באמת יכול להיות מסוכן. זה, זה, זה לא צחוק. אני, זה, הבוקר היה לי צא עם הבן שלי. כאילו זה, אני, כל ילד עובר את השלב הזה. עכשיו, הוא צריך להבין שהוא לא יכול לעשות את זה. ואני לא יכול להתלהב כשהוא לא עושה את זה. כאילו זה צריך להיות מובן מאליו. אתה לא עושה את זה, זה מסוכן. אני לא יודע אם לכם היה את השלב הזה, אבל יש ילדים שיש להם את השלב שמאוד מסכן אותם מה קורה כשמכניסים מזלג לשקע. זה פשוט דבר מעניין. זה נראה שזה מתאים, אבל זה לא בדיוק נכנס. זה יכול להיות מאוד מעניין. אתם מבינים שזה דבר שצריך להיות מאוד מובן מאליו, שלא עושים את זה. אני, לדוגמה, כשאני מתקן שקע בבית אצלנו, אני מוציא את כל הילדים מהחדר. שלא יראו התעסקות של מברג ליד שקע. כי אני לא צריך שהם ינסו לפנח מה אני בדיוק עשיתי, ובמקום הבורג, אתם מבינים מה יכול לקרות. אז כל פעם שאני מתקן שקע, אצלי הם קטנים, אתה מדבר על, שוב, זה תלוי בגיל, אבל גם גיל 7 ו-9, אתה לא רוצה שהוא ינסה לתקן שקע, נכון? אז זה גם הגילאים האלה. אז זו הנקודה הבאה, שמצד אחד צריך להיות תגובה חיובית, מצד שני צריך לשקול את התגובה החיובית, כשיש התקדמות בנושא. שאתה לא רוצה שהתגובה החיובית תסתור את החינוך שאתה מנסה להשיג. התגובה החיובית בדברים מסוימים צריכה להיות גם על התקדמות קטנה. הרבה פעמים הציפייה שלנו גדולה, ולפעמים צריך לתת את הגיבוי גם על התקדמות קטנה. וזה צריך שיקול דעת. בין בני זוג זה ודאי ככה. עם ילדים צריך לשקול, תלוי כל מקרה לגופו. כמה זה קשה לילד להתגבר, וממילא כמה הוא צריך את הגיבוי על התקדמות קלה. והנקודה האחרונה זה סבלנות. גם אנחנו לא היינו מסוגלים לשנות שום מידה בין לילה. אז אלה הכללים. עכשיו, בנוגע לאחיין, אז אני רוצה להביא לכם סיפור אחר, סתם כי אותי הוא לימד דבר, אותי הוא ממש לימד לקח לחיים. היינו פעם עוסקים בשידוחים הרבה. כל לילה היו לנו עשרות טלפונים, בנים, בנות. לילה אחד אנחנו מקבלים טלפון, בחור אחד מתקשר, לא מכירים אותו, לא דיברתי איתו מימי, אומר לי, אשתי נתי בבית, אשתי שאתו מי זה נתי, בעלך, נתנאל, כן, בסדר, הוא כבר החליט שהוא משנה לי את השם, אז אני עולה לקו, ואני מדבר עם בן אדם שהוא בין התקיפים ביותר שאי פעם דיברתי בחיים שלי, וכמובן שהוא רוצה שאני אציע לו שידוך, בן אדם מאוד מאוד לא נעים ברמת התקיפות שלו, אז טוב, אתה שואל את עצמך אחרי רעיון כזה, מי אתה יכול להציע לו? מישהו? חירש. חירש, כן. טוב, כל חודש, חודשיים, אני מקבל טלפון ממנו. נתי, למה אתה לא מציע לי שידוחים? נתי, איך אני פעם מתחתן? נתי, מה יהיה איתי? ואני אומר את זה בלשון עדינה, פעם זה היה בעדין, פעם זה היה בתקיף. וכעבור שנתיים של שיחות עם בן אדם שעד היום לא פגשתי אותו מימי. אני אומר לכם, זה סיפור מלפני 7-8 שנים, אבל אני עד היום לא פגשתי אותו. הוא מתקשר לילה אחד, הוא אומר לי, שמע, אנחנו כבר שנתיים מדברים, אפילו שידוך אחד לא הצעת לי. והוא ממש שואל אותי איך אני פעם מתחתן, והוא ממש, אני רואה שהוא שבור. אז אני שם חושב, טוב, זו ההזדמנות שלי, אני צריך לומר משהו, נכון? אז אני לא זוכר את השם שלו, אני ממציא, אני באמת כבר לא זוכר את השם. אז אמרתי לו, שמוליק, נמציא, שמוליק, שמע, אני רוצה לחשוב יחד איתך. אתה בן אדם עם המון כוחות, המון כישרונות, יש לך המון מה להציע. וכמובן, מתוך כל העושר והמגוון של החוכמה והכישרונות שיש לך, אז הרבה פעמים החוות דעת שלך יוצאת בצורה נחרצת, כי הדברים באמת, מתוך כל הניסיון שלך ומתוך כל הידיעות שלך, אז באמת הדברים נראים לך מאוד ברורים, אבל הצד השני לפעמים לא יודע להעריך את הנחרצות שבה אתה אומר דברים. אתם מבינים? 1,000 מחמאות, 1,000 כיוונים איך לתאר את המידה המגונה שלו בצורה חיובית, אבל עם כל זה, לתת לו תוכחה. לומר לו, שמע, אתה בא לפגישה, אתה מדבר עם אנשים, ואתה מדבר איתם בצורה תקיפה, אז אני לא אמרתי לו את זה ככה. אני אמרתי לו, אני מבין שאתה כל כך גדול וטוב וחכם ונהדר, ומה שאתה אומר זה כל כך צודק וראוי ויעיל, אבל הצורה לפעמים באה לידי ביטוי בצורה שהצד השני לא יודע בדיוק איך להקל. זה לא פגם בו, זה הצד השני שלא יודע איך להקל את ה... מה אני אומר לכם? אני אמרתי לעצמי, אין לי ברירה חוץ מלומר, אבל מה הסיכויים שיצא מזה משהו? כעבור שנה, שנתיים, אני מקבל טלפון, הוא אומר לי, שמה, אני מתקשר לך עכשיו, אני ברחם מקלה שלי, אני עכשיו התארסתי, ואני יודע שהשיחה שלנו לפני שנה, שנתיים, היא הייתה מהפך בחיים שלי, ורציתי לומר לך תודה רבה. אני לא יודע מה קרה איתו, כי הוא הבטיח לי הזמנה, ולא קיבלתי הזמנה לחתונה. שמחתי שלא קיבלתי, לא רציתי ללכת, אבל זה גם השאיר אותי בסימן שאלה, יהפוך כושיורו, לא יודע. אני אומר לך, מה הטלפון שקיבלתי שנתיים אחרי? אז יש מציאויות שאתה יכול ואתה צריך, ואני גם ראיתי את זה גם עם קרובי משפחה, שיש מציאויות שאתה הדוד האוהב, שאם אתה נותן הרבה חום, יש מצבים שאתה כן יכול בצורה מאוד עדינה ומאוד אוהבת להעביר מסרים שאף אחד אחר לא יוכל להעביר לו, ושהוא לא ישמע מאף אחד אחר בחיים. ואז יש לך איזושהי אחריות. אבל זה כשיש לך מבנה של מערכת של קשר, וצריך לחשוב בדיוק איך לומר את זה, כשלדעתי צריך מאוד להיזהר מלומר מילה רעה על ההורים שלו. לא לומר לו, שמע, אני יודע שההורים שלך הם שקרנים והם מרמים את כולם. אתה צוחק, אני מדבר על מציאות שהייתה. בהזדמנות אחרת אני אספר לכם את הסיפור הזה. זה תלמיד, זה לא אחיין, אבל זה לא, אתה צריך מאוד שוב להתמקד על החיובי שבו, לדעת איך לצייר את הנקודה בצורה חיובית, ומתוך זה לעזור לו לימנו.
אם ביחס החום הזה,
זה נדיר שיהיה מציאות שאתה יכול להשמיע, כן. זה נדיר. לאשתי יש דוד שיש לו ישיבה לחוזרים בתשובה. אז הוא פעם אמר, הביא אותו לנום לפני ישיבה רגילה, אז הוא פעם אמר להם, אתם מסתכלים על חוזר בתשובה, ואתם שואלים, אתם מסתכלים על העולם החילוני, אתם שואלים את עצמכם, למה הם לא חוזרים בתשובה? הם לא מבינים שזו הדרך הנכונה? הם לא מבינים שזו הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא אומר, אני אשאל אתכם, אם אני הייתי מבקש מכם ללכת להתפלל 5 דקות קודם, מי מכם היה קם בזמן? תגיעו לאותו מניין 5 דקות קודם. כל מה שאני מבקש זה 5 דקות. ורוב הציבור לא היה עומד בזה. ואתם מבקשים שהם ישנו אורח חיים שלם? על 5 דקות אנחנו לא מסוגלים לשנות את החיים שלנו. והם צריכים לשנות את כל החיים? זה אותו דבר. אתה בעצם מדבר, אם אין לך את הקשר, אז זה נדיר שיהיה את האפשרות. אני אומר לך מה שכן אפשר לעשות, וזה רבותיי היו עושים לי, זה לחכות להזדמנות הרבה אחרי שאתה ראית את הנקודה ואת התופעה, ולמצוא דרך להעביר את המסר בצורה שאתה מדבר לשם. אתה לא מסתכל אליו, אתה מסתכל לשם. אתה רוצה להעביר לו מסר, אתה מדבר אליו. יפה. או, מצטט לכם מדרש מהפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר בפרשת וירא, שבוע הבא, למה זה צחקה שרה? אז חז"ל אומרים, זה לפי מדרש אחד, זה היה הרע לאברהם, כי בסוף הפרשה שלנו, ויפול אברהם על פניו ויצחק. אז הקדוש ברוך הוא העיר לשרה, בפרשת וירא, כשבעצם יש בזה מסר לאברהם. אז יש, הרבותיי עשו לי את זה כמה פעמים, שהם לא העירו לי. הם חודשים אחרי, היינו מדברים בסוגיה, ותוך כדי הסוגיה, היה עולה משהו, ואני הייתי מקשר, ופעם אני תפסתי את הראש כולל הלחם, אמרתי לו, אתה אומר לי, יצא בגלל זה? אז הוא אמר, לא יודע מה אתה מדבר, לא יודע, אני לא זוכר, מה? הכחיש את זה. אבל זה קרה מדי הרבה פעמים שאני באמת אמין, אני לא מאמין. אבל זה, כן, כן. אז זה אופן שאני חושב כן אפשר.
להזמין את המשטרה למפסת זה רק לא כדאי, זה השיקול.
אני לא חושב שזה יועיל כלום. אני פשוט לא חושב שזה יועיל. ואם זה לא מועיל, זה רק מזיק.
לפחות, אפילו אם הם לא יתקנו, שהם...
הרתעה. נכון, אבל מה המחיר? איזה שם אתה מייצר לעצמך.
אני רק מנסה לנתח את מה שההתנהגות במצב כזה.
לא, השיקול שלי הוא מאוד פרקטי. אני לא ארוויח מזה, אני אפסיק. לא שווה לי. טוב, אז בואו, אנחנו עוד לא סיימנו משפט אחד. אוך שנאמרה תיבה זו על חינוך הבנים, אז הכוונה היא לגדל, המילה חינוך בנוגע לבנים, הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו, ועל זה התעכבנו הרבה, שצריך להבין את טבעו ולהבין שזה לא התפשרות, ולהבין שאני לא יכול להציב מטרה ולהתאים אותו למטרה, והכשרתו של הילד שנמצאה בו במידה קטנה, זאת אומרת הרבה פעמים יש לו פוטנציאל שאתה רק רואה את ההתחלה שלו, או בכוח ובהלם לבד, או שאתה אפילו, אתה רק מבין שיש את הפוטנציאל, אבל זה, אתה אפילו לא רואה את זה עדיין, והתפקיד שלך כמחנך זה לגלותה, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. זה חינוך. אנחנו נרחיב בזה, כי באמת המשפט הזה, זה למה שנעצרתי פה, כי המשפט הזה תמון בו המון. זאת אומרת, אני צריך הרבה פעמים לעזור לילד לגלות את הטוב שיש בו בעצמו. זה לגמרי שונה ממה שאנחנו רגילים לחשוב, שזה חינוך. זאת אומרת, אתה רואה את הילד, הוא נקץ, הוא משגע אותך, הוא נודניק, הוא צריך להיות ידו בכל ויד כל בו, אז יכול להיות שהוא צריך להיות, תסלח לי על האמירה, דיברנו על זה כבר פעם אחת, אבל זה לא דוגמה שלי, זה דוגמה של ראש ישיבה שלי, הרב ברל וין אמר שהיה להם, היה להם אחד כזה בבית כנסת, כל דבר הוא היה צריך להיות מורה, כל דבר הוא היה צריך, אז מינו אותו כגבי. לא אישי. אבל זה, אני חושב שזה דוגמה מאוד חיה, כאילו, זה אני פשוט לא מספיק חכם לתת דוגמה אחרת. בסדר, לא, אבל זה פשוט, אני לא מספיק חכם לחשוב על דוגמה אחרת, את הדוגמה הזו, הרב ברל וין אמרנו, אני עוד זוכר את זה מהתיכון. טוב, אז נמשיך בצלת שם שבוע הבא.